שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון מדברות.
שלום וברכה למאזינים העיקרים, אנחנו נמצאים בראש חודש אב, שעליו אמרו חכמים שנכנס אב ממעטים בשמחה, לא אמרו שלא לשמוח בכלל, אלא ממעטים בשמחה. יהודי תמיד צריך להיות מחובר לקדוש ברוך הוא באמונה וביטחון, ולהיות שמח בכל הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, אבל ממעטים בשמחה אבלות על הפורענויות שהיו בימים ההם בזמן הזה. מצד שני, בחודש אב יש את 15 באב, שעליו כתוב במשנה בתענית, לא היו ימים טובים לישראל, כ-15 באב ויום הכיפורים, כמה מעלות שהיו ביום הזה. במדרש כתוב שבחודש אב בא לעולם נשמת משיח, בכל דור ודור נולד אדם עם נשמת משיח, עם הדור זוכה, הרי אותו אדם מתגלה באליהו הנביא, מושך אותו בשמן המשחה, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, ויש גאולה. אם הדור לא זוכה, צריכים לצפות למי שאחריו נשמת משיח יורדת ובאה לעולם. השנה הזו, שנת תש"פ, תיזכר לעוד שנים רבות כשנה מיוחדת יוצאת דופן, וננסה להתבונן דווקא מתוך הקשיים של התקופה הזאת, לקחת נקודות למחשבה, נקודות להתבוננות, לחשבון נפש, כדי לרומם את עצמנו, דבר שהוא נכון לכל השנה, בפרט בימים האלה שבהם עם ישראל מתאבל על הגלות, על חורבן בית המקדש, שאין ספק שכל הפורענויות, כל הצרות, מגפות, מלחמות, מחלות, כל מה שיש בעולם, הכל הרי קשור לעניין הזה שעדיין הגאולה לא הגיעה, שהעולם לא הגיע לשלמותו ולתיקונו. והרי הובטחנו על ידי הקדוש ברוך הוא בנביאים, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל גויים, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. באותו זמן יצר הרע מתבטל מהעולם, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסה, והייתה לה השם המלוכה, כל העולם יכיר במלכות שמיים, בכל העולם כולו, מלך יהודי מולך על כל העולם, ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו יפרה. יש לנו נבואות ברורות שכשרואים את כל הסימנים ואת כל הנבואות שבעבר היו עתידיות, כשהדברים נכתבו, הכל היה בגדר עתיד. היום אנחנו כבר אלפי שנים אחרי ורואים ששום דבר מדבר השם לא נפל ריקם. הכל התקיים לפרטים ופרטי פרטים במה שנוגע לעבר, אז אין ספק שגם הנבואות שנוגעות לעתיד ודאי שהתקיימו. בשבוע שעבר ולפני שבועיים ראינו כמה נבואות מתוך ספר דניאל, נבואות שמתפרסות על כל ההיסטוריה עד הזמן של ביאת המשיח. אבל היום נתבונן יותר מההיבט של מה מוטל עלינו לעשות, דווקא מתוך מה שקורה היום כשרואים שהעולם כולו חרד מפני הבאות, רואים שדבר שאף אחד לא רואה אותו, איזה וירוס, נגיף מסתורי, שלא יודעים בדיוק לצפות את המהלכים ומה עתיד להיות, מדברים גל ראשון, גל שני, יש בזה מצד אחד מנוף גדול לחיזוק באמונה וביטחון, שאדם צריך לומר לעצמו בימים האלה, אני עושה את ההשתדלות לשמור על עצמי, לשמור על משפחתי, על סביבתי, אבל אני יודע שבידך אפקיד רוחי, כולנו מופקדים בידיים של בורא עולם, ואין ספק שהקדוש ברוך הוא כל דעביד רחמנה לתו עביד, הרי כל אדם, גם אם הוא מבוהל, הוא אומר, כן, אבל איך אני אהיה רגוע, תראה מה קורה מסביב, שמעתי על פלוני ועל פלונית ומה קורה בעולם. צריך לומר לעצמו, הרי מה אני מחפש? אני מחפש שיהיה לי טוב. ואני סומך על הקדוש ברוך הוא שיעשה לי את הטוב. המילים האלה יכולות להרגיע את האדם כשהוא אומר לעצמו, תרגע, הכל בשליטה, הכל בהשגחה, ובהשגחה של מי? לא של ממשלה שלא יודעת בדיוק בין ימינה לשמאלה מה נכון ומה לא נכון ומשנה הנחיות בכל פעם. ואומנם עובדים לפי ההיגיון ולפי ההתפתחויות, אבל הכל בשליטה בידיים של בורא עולם, בהשגחה פרטית, שהוא אוהב כל אחד ואחת מאיתנו, כל יהודי ויהודייה. הרי הקדוש ברוך הוא אומר בפירוש, אהבת עולם אהבתיך, על כן משחתי חסד, כך אומר על כנסת ישראל, על עם ישראל. ומי זה עם ישראל? זה כולנו, כל אחד ואחת מאיתנו. אז האדם צריך לומר לעצמו, כשאני בידיים של בורא עולם. ומה הדאגה שלי? שאני רוצה שיהיה לי טוב. ודאי שהקדוש ברוך הוא יעשה מה שטוב. אבל הוא אומר, הנה ראיתי אסונות, צריך לענות לעצמו, לי זה נראה אסונות, אני סומך על הקדוש ברוך הוא שמה שטוב באמת, זה מה שיהיה. עליי מוטלת חובת ההשתדלות, על פי ההמלצות הרפואיות, על פי הנחיות של רשויות הבריאות, אבל לא להיכנס מתוך כך ללחץ ולפחדים ולחרדות. כל ניסיון הרי נועד לרומם את האדם. אמנם יש בו סיכון שלהם לבית, וזה עולה אלפי שקלים ומעייף אותם, אבל הם יודעים, נכון שהמכשיר הזה מעייף אותי, אבל הוא זה שמבריא אותי. כשאני מתגבר עליו, כשאני נבנה על ידו, כך כל הניסיונות שיש לאדם במהלך החיים, וגם זה ניסיון, ניסיון של פחד, חרדות מפני הבאות, ממה שקורה, אבל צריך האדם דווקא ברגעים כאלה, לחזק את עצמו באמונה וביטחון. זו נקודה ראשונה שצריך לקחת בתקופה המיוחדת הזאת, עם כל הקשיים שמסביב. נקודה שנייה שמתפרסת על כמה וכמה מסלולים, שגם אין ספק שהאדם צריך לתת עליה את הדעת, כל המהלכים שנוגעים לנגיף ולהמלצות הרפואיות, אדם שפותח את העיניים רואה שהקדוש ברוך הוא פשוט מדבר. אנחנו לא נביאים כמו נביאי ישראל, ירמיהו הנביא וישעיהו הנביא ומשה רבנו, שהיו שומעים את הקדוש ברוך הוא מדבר איתם. הרי כשבזמן בית שני, כשאנשי כנסת הגדולה, היו 120 גאוני עולם בעלי רוח הקודש, וביניהם שלושה נביאים, שלושת הנביאים האחרונים, חגי, זכריה ומלאכי. הם ביטלו את היצר הרע של עבודה זרה. וכשביטלו את היצר הרע של עבודה זרה, הם ידעו שהמחיר יהיה שגם הנבואה תתבטל מישראל. כי תמיד זה לעומת זה עשה אלוקים. עד אז הייתה תשוקה עצומה לכל אדם, סוג של תאווה פנימית אדירה, שהוא רוצה להתחבר לעליונים, לעל טבעי. ולאדם הייתה בחירה, האם לקחת את זה לכיוון של עבודה זרה, או להתחבר לעל טבעי מהצד של הקדושה. לכן כשמנשה בא בחלום ונזף באותו חכם שדיבר בצורה לא מכובדת עליו, אמר לו, אם היית בזמני, היית מרים את הגלימה ורץ לעבוד עבודה זרה. כי אתה היום לא מבין, בזמן התלמוד, מה זה יצר הרע של עבודה זרה שהיה בזמנם. אבל את זה ביטלו אנשי כנסת הגדולה, כי ראו שעל זה חרב בית ראשון ויצאו לגלות, ועכשיו חזרו לבנות את בית שני. הגמרא אומרת שהנביא מלאכי זה עזרא הסופר. עזרא הסופר היה בין העולים שעלו ובנו את בית המקדש השני. והוא היה הנביא האחרון, הנבואה האחרונה ניתנה למלאכי. והם כשראו את הגלות ואת החורבן, אמרו היצר הרע הזה יותר מדי חזק. נכון שיש גם מעלות, אבל נבטל את השורש הזה של התשוקה הזו, של התאווה הזו לעל טבעי, שזה דבר שמצד אחד יוצר חיבור בצד של הקדושה, זה יוצר חיבור נבואי, ויכלו לשמוע את הקול האלוקי מדבר עם האדם. כי הייתה התבטלות גמורה של החומר, שהנביא היה מרגיש את הנשמה יותר מאשר את הגוף, בטל לגמרי, הגוף כאילו לא קיים. ואז יכל באמת לקבל את השפע הנבואי. אבל כשראו חכמי ישראל לבטל את היצר הרע של עבודה זרה, כנגד זה המחיר היה שגם החיבור הפנימי הזה, שהאדם יכל לקבל נבואה, גם זה יתבטל מהעולם. הם ידעו שזה יהיה המחיר, ועל דעת כך עשו את הדברים. ואז התחיל יצר הרע חדש. היצר הרע עבר להיות יותר של השכלי, יותר בחלק התחתון של העולם הזה, יותר עניינים של תרבות יוון, והאנושיות תפסה לפתע מעמד גבוה. כך המדע קיבל פתאום מעמד כזה של השכל, והתנצחויות נגד האמונה ודיבורים מסוגים שונים. כי כל דור יש את הניסיונות שלו. ואלה היו הניסיונות שבאו בשלב שאחרי, מאז ועד היום. ובאמת כבר הוכיחו שבאותה שנה שהתבטל היצר הרע של העבודה זרה, אז בדיוק אלכסנדר מוקדון עלה למלוכה, ויוון התחילה להתפשט בעולם. תרבות יוון שהשפיעה על התרבות הרומאית ועל התרבות המערבית, עד עצם היום הזה תרבות יוון בעצם היא זו שמשפיעה על העולם כולו מבחינת הניסיונות של היצר הרע. יחד עם זאת, אף על פי שאין לנו יכולת לשמוע את הדיבור האלוקי של הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, אבל הוא מדבר איתנו מתוך המציאות. והאדם צריך לפקוח את עיניו, לפעמים הרמזים מאוד דקים, לעורר את האדם לחשבון נפש. אבל עכשיו, בתקופה הזו של הקורונה, מישהו יכול לומר שהרמזים דקים? כשבודקים את ההנחיות הרפואיות, ממש רואים גדרים הלכתיים. מדברים על ריחוק 4 אמות. 2 מטר זה 4 אמות. הם אמרו את ה2 מטר האלה לא בגלל שלמדו הלכות, אבל ראו שמבחינת הווירוס צריך להתרחק 4 אמות כדי לא להידבק. ובהלכה ידוע יש תומעת מת של 4 אמות. לא ילך 4 אמות בגילוי ראש, לא לטלטל 4 אמות בשבת ברשות הרבים. כשהיום אומרים לנו תתרחקו 2 מטר, מיד צריך להידלק אצלנו במוח כל ההלכות שקשורות לעניינים האלה של 4 אמות. כשאומרים לנו בדד ישב 14 יום, צריך לפתוח את החומש. על מי כתוב שצריך שיהיה בהסגר בדד ישב, תמה תמה יקרא, אומר לאנשים אל תתקרבו אליי, מי שמתקרב אליו אומר לו אל תתקרב, בהתחלה 7 ימים, ואחר כך והסגרו הכהן 7 ימים שנית, זה על דיבורים של לשון הרע. זאת אומרת שאנחנו לא מתוקנים בעניין הזה. אז כששומעים בהנחיות שמספר כל כך גדול מעם ישראל צריך לשבת בבידוד, 14 יום, זה חשבון נפש לכולנו. לראות איך הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו מתוך המציאות. אנשים שלעגו לדיני טומאה וטהרה, לשמירת קדושה, לשמירת נגיעה, וטענו, למה צריך דווקא עניין לטבול במקווה כדי להיטהר? הרי יש אמבטיה בבית, ואנחנו לא רואים הבדל בין אדם זה לאדם זה, לפני טבילה, אחרי טבילה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לאנשים להבין שגם אם אתה לא רואה שום דבר, אבל המגע בידית של הדלת, המגע בלחיצת יד, זה יכול להדביק, אבל לא רואים שום דבר, אף אחד לא ראה נגיף. נכון, אבל זה מזיק, יש דברים שאתה לא רואה אותם בעיניים והם קיימים. כאן הקדוש ברוך הוא העביר מסר של זעזוע לכל העולם כולו, תבינו, יש מציאות נסתרת שאני יודע שהיא קיימת ועל פי זה נתתי לכם את התורה, עם גדרים הלכתיים לטובתכם, לטובת נשמתכם, לטובת חיי הנצח שלכם בעולם הזה, בעולם הבא, זירוז הגאולה, תיקון העולם. אבל כשעם ישראל רדום, הקדוש ברוך הוא מעורר אותנו מתוך המציאות, כי אין לנו דרך לשמוע את הדיבור שלו. אז הוא מדבר איתנו דרך ההנחיות האלה של משרד הבריאות, ודרך רופאים, ודרך תקשורת, שנותנים הנחיות, אבל להנחיות הלכתיות. כמה אנשים מתחזקים בתחילת דרכם, כשרואים סעיף בשולחן ערוך, בהלכות הנהגת האדם בבוקר, שם כתוב, לא ייגע בידו קודם נטילה לפה, ולא לחותם, ולא לאוזניים, ולא לעיניים. ותמהים, אבל הידיים שלי נקיות. למה לא לגוע בפה? נכון שלא נטלתי ידיים של שחרית, אבל אסור לגוע בעיניים, אסור לגוע באוזניים, הרי כל אלה מדובר על הצד הפנימי, לא על הצד החיצוני. והנה, כשמרואים את ההנחיות הרפואיות של הקורונה, מזהירים שאם נגעת במקום שאולי היד קיבלה איזה נגיף, אל תיגע בעיניים ולא בפה ולא באף, ממש הגדרים ההלכתיים, על רגע הידיים שלי נקיות. נכון, אבל יש דברים שאתה לא רואה. אדם קם בבוקר, אחרי שינה של לילה, זה כמו תחיית המתים. השינה 1/60 מהמוות, הגמרא אומרת בברכות. יוצאים מבית העלמין, הרבה נוהגים ליטול את הידיים לסירוגין. לא כמו נטילת ידיים לפני הסעודה, ששלוש פעמים ברצף על כל יד. קמים בבוקר, נטילת ידיים לסירוגין. יש רוח טומאה, אבל אני לא רואה רוח טומאה. אתה לא רואה, אבל זה קיים. ואל תיגע בעיניים ולא באוזניים ולא בחותם ולא בפה, כי עדיין לא נטלת ידיים. רואים גדרים הלכתיים שהיום מופיעים בהמלצות הרפואיות, בהקשרים אחרים, הקשרים של הנגיף הזה, אבל זה דיבור אלוקי, שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו מתוך המציאות. ואם לא די בכך, מודיעים שמקומות של אספות ציבוריות אם זה מקומות של חוסר צניעות ומצעדים, דברים שלא ראויים לעם ישראל, אסור לקיים אותם. כי אם אנחנו לא מיוזמתנו שומרים על עצמנו, אז הקדוש ברוך הוא מתערב. מצד שני, בתי כנסת כשרואים נסגרים, כבר כמה גדולי ישראל הרעישו על העניין הזה, כשבתי כנסת נסגרים, זה גם מחייב אותנו לחשבון נפש. האם הקדוש ברוך הוא לא אומר לנו, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי, אתם באים לבית הכנסת ולא שומרים על כבוד המקום? דיבורים שאינם, דיבורים בתפילה, דיבורים בבית הכנסת, אפילו לא בשעת התפילה. בבית השם, כמה בתקופה שלאחר השואה גדולי ישראל עוררו על העניין הזה של שמירת כבוד בתי הכנסת ועוד אסונות שהיו בהיסטוריה לעם ישראל, זה בית השם. יש בית מקדש שחרב ויש מקדש מעט. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו מתוך המציאות. ואם בגל הראשון שהיה, כמה ניסים היו לעם ישראל, בדיוק אז בל"ג בעומר, סיימנו את ההקדמה לספר החדש שיצא לאחרונה, ספר דניאל. אז שם בהקדמה ציינו את העניין הזה, שבאותו יום של ל"ג בעומר, כבר ברוך השם הגל הראשון היה בדעיכה, בסיום, כשהסיכום היה שבישראל כואב על כל יהודי שנפטר, אבל ביחס למה שקרה בעולם, היו 250 נפטרים, כך לפי הדיווח בל"ג בעומר. בניו יורק, שמבחינת המספר של התושבים, היא פחות או יותר כמו ישראל, קצת יותר מישראל, אבל המספר די קרוב. שם 25,000 הרוגים נפטרים, כלומר, מהמחלה הזו שדווחו באותו היום. פה 250, פה 25,000. כמה הקדוש ברוך הוא מראה לעם ישראל, שאני לא רוצה לפגוע בכם באמת, אבל תתעוררו, תתקנו את עצמכם. אז כשלא הבנו בגל הראשון, מגיע גל שני. ובגל השני כבר מתחילים לדבר על סגר בסופי שבוע, אז הפסיקו רק תחבורה ציבורית, אבל לא הכריזו על סגר בשכונות ובערים, עכשיו מתחילים לדבר על סגר בסופי שבוע. זאת אומרת, שאם אנחנו לא שומרים על עצמנו שמירת שבת כהלכה, אז הקדוש ברוך הוא מתערב. בגל הראשון יתערב בתחבורה הציבורית, בגל השני כבר אפילו רק הדיבור, גם אם לא עושים בסופו של דבר, אבל הדיבור על סגר, בסופי שבוע זה דבר שצריך לעורר את כולנו לחשבון נפש. מדברים איתנו דרך הממשלה, מה שכתוב בשולחן ערוך. אין ספק שהקדוש ברוך הוא משתמש בצינורות האלה כדי לעורר אותנו להתבוננות. ואדם שהוא חכם, כששומע רמז קל מבורא עולם, מיד עושה חשבון נפש. מתקן את עצמו בלשון הרע ורחילות. מתקן את עצמו בשמירת שבת כהלכה, בלימוד הלכות. בשמירת קדושה, קדושת העיניים, אם יש לו טלפון שהטלפון הזה עדיין לא חסום, מיד עושה בו חסימה. והוא אומר, ריבונו של עולם, אני לא צריך רמזים יותר עבים. הרי בפירוש הקדוש ברוך הוא אומר, שאם תלכו עמי בקרי, אם נאמר שהכל מקרה, אז קורה שיש נגיף בעולם, קורה שכל העולם מושבת, וקורה שיש הנחיות רפואיות ממשלתיות שהן מקבילות בדיוק לגדרים ההלכתיים של 400 ו-14 יום, הכל מקרה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, והלכתי עמכם בחמת קרי, אני אצטרך לתת רמזים יותר עבים. צריך ללמד זכות על עם ישראל, שברוך השם, ההתעוררות שיש אצל המונים, ביראת שמיים, בקרבת השם, בתיקון המעשים, זה דבר ששנים לא היה כמותו. כמה קיבלו על עצמם התחזקות בשמירת שבת, בעניינים אחרים, בהידברות אנחנו יודעים רק מהתגובות שמגיעות, מהפניות שרוצים פלטה של שבת ועוד, רואים כמה עם ישראל התעורר. יש כאן לימוד זכות גדולה על עם ישראל, אבל כשרואים שמגיע גל שני ויש החמרה, זה אומר שעדיין לא תיקנו את עצמנו, וכולנו, בין שומרי תורה ומצוות, בין מי שעדיין לא שומר תורה ומצוות, כולנו אמורים להתעורר לחשבון נפש אמיתית, להתקרב, גם לחזק את עצמנו באמונה וביטחון, לא להיכנס לחרדות ולפחדים, לדעת שהכל בהשגחה והכל לטובת האדם, ויחד עם זאת גם לחזק את עצמנו, בשמירת תורה ומצוות, קביעות עיתים לתורה, מצוות שבין אדם לחברו, בין אדם למקום, שלום בית להשקיע יותר, לתת את הדעת איך אנחנו מחנכים את הילדים, האם כרצון השם או שאנחנו רק פורקים כעסים, אבל גורמים לתוצאה הפוכה. וכך בעזרת השם יבטל הקדוש ברוך הוא את המגפה מעלינו ומעל כל ישראל וכל העולם כולו, ונזכה במהרה לגאולה שלמה. עמדנו קודם על כמה נקודות שכאשר מתבוננים בהנחיות הרפואיות של הרשויות בארץ בעולם, במה שנוגע לזהירות מהנגיף שפושט בעולם, רואים ממש גדרים הלכתיים שמזכירים הרבה נושאים שנוגעים להלכה, וציינו שאין ספק שהדבר בא לעורר אותנו לחשבון נפש, להתעוררות, איפה אנחנו עומדים מההיבט הרוחני בכל הדברים האלה, כי אין לנו היום נביאים, אז רואים את הדברים מתוך המציאות. אבל יש דבר מיוחד שחזל אמרו לתת את הדעת בתקופה שעם ישראל כבר חוזר לארץ ישראל ומתארגן לקראת גאולה, ורואים שארץ ישראל חוזרת שוב לאתנה. הגמרא אומרת, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, הסימן הכי גדול, שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפכם תישאו, פריכם תיתנו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. כשתראה את ארץ ישראל פורחת, אומר רבי אבא, זה הסימן הכי גדול, שהגאולה ממש קרובה. אבל על אותה תקופה כתוב שיהיה גם חבלי משיח, שאלה קשיים והתמודדויות, כל גל של צרה זה עוד חבל אחד מהחבלי משיח. היום במקום חבלי לידה שהיו אומרים פעם, היום מדברים על צירי לידה. כל ציר זה סוג של כאב, אבל יש הפסקה אחר כך, רגיעה ושוב ציר, וכל ציר בעצם מקדם את הלידה. כך גם לפני ביאת המשיח יש חבלי משיח, וכל ציר, כל כאב, מקדם את ביאת המשיח. ואמרו חכמים, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. שזה דבר שבימים האלה של תשעת הימים של חודש אב, צריך לתת את הדעת האם אנחנו מתוקנים בשני הדברים האלה. יעסוק בתורה. אדם שעוסק בתורה, יש לו בעצם את השורש שמצמיח את כל הענפים הטובים. אם הוא לא לומד תורה, הוא לא יודע הלכות. אז איך הוא יקיים את המצוות כהלכה? הוא חושב שהוא שומר שבת, אבל הוא לא שומר, כי הוא לא למד הלכות שבת. הוא לא יודע מה מותר ומה אסור. ורואים את הדבר, כשאנשים לומדים הלכות שבת, לפתע מתפעלים. לא ידעתי שזה מותר, חשבתי שזה אסור. ולפעמים הפוך, לא ידעתי שזה אסור, חשבתי שזה מותר. היעסוק בתורה, יש בו גם את הערך של עצם הלימוד תורה, שאדם מאיר את נשמתו, מאיר את העולם כולו, מקבל הערה אלוקית, כמו שכותב הרמח"ל, שהקדוש ברוך הוא קישר במילים של התורה, הערה רוחנית, כך שכשאדם עוסק בתורה, הוא מזרים את האור הגדול הזה, אל תוך הנשמה, אל תוך כל העולם כולו, שזה ההסבר של הפסוק, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כמו שחמצן לא רואים, אבל בלי החמצן אין קיום, כל הפיל הגדול הזה נופל ומתפורר ונהיה שלד של עצמות. הבריאה כולה, בלי החמצן הזה של הדיבור של לומדי תורה, אין לה קיום. אומר רב חיים וולוז'ין בנפש החיים, תדע שהדברים כפשוטה ממש, שאם העולם רגע בלי תורה, חוזר כולו להיות תוהו ובוהו. אז כשאדם עוסק בתורה, גם מקדש את עצמו, גם מקיים את העולם כולו, כמה שכר יש לו על זה. ומלבד זאת, גם לומד מה מותר ומה אסור, מתנהג על פי רצון השם, מקבל את כל החוכמות שיש בעולם, הפוך בה והפוך בה דקולה בה, מקבל הדרכה בשלום בית, בעבודת המידות, בחינוך הילדים, כל נושא חשוב בחיים, הכל נכלל בתורה הקדושה. אז נמצא שהיסוד הראשון שלימדו אותנו חכמים, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח יעסוק בתורה, זה בסיס שורש שמצמיח את כל הדברים הטובים. אלה דברים שהם נכונים כל השנה, אבל בפרט בימים האלה שעם ישראל יותר מנסה להתעורר ולתקן את עצמו, ימים של דור של בית המקדש לא נבנה בימיו, כאילו חרב בו, כי זה אומר שלא תיקנו. אז כל אדם עושה חשבון נפש, מה אני יכול לתקן במישור הפרטי שלי, מה אני יכול לסייע לסביבה לתקן, כדי שהעולם כן כבר יגיע לתיקונו, לשלמותו, ושנזכה לגאולה במהרה. אז דבר אחד זה יעסוק בתורה. והדבר השני, גמילות חסדים. תמיד לחשוב לא רק מה קורה איתי ומה אני מרוויח ואיך אני חי, אלא גם מה קורה מסביב. גם ההיבט הכלכלי, לראות אולי יש בשכונה אנשים נזקקים שבמצב הנוכחי הם מובטלים ומתביישים, שאנשים מתביישים לבקש. אז אולי אני אזום ללכת ולעזור להם, לסייע להם. אולי יש מישהו שבגלל שנדבק בנגיף הוא לא יכול לצאת מהבית. אז אפשר לעזור לו, להודיע לו בטלפון, אנחנו קונים, שמים לך ליד הדלת, ואחרי ששימו לו ליד הדלת, מצלצלים אליו, תפתח את הדלת, יש לך שם שקיות של מצרכים שתיקח אותם. פה בביתר, אנשים עשו מהלכים כאלה עם כמה וכמה בתים, ואיזה תגובות נפלאות של הצלה ממש, שאנשים הגיבו כמה זה עזר להם, כשחשבו עליהם, שדאגו להם. יש אנשים בבידוד, יש מצבים שונים, אלה דברים של גמילות חסדים גם לגוף, וגם גמילות חסדים לנפש. אם מכירים מכרים, קרובי משפחה, אנשים בעבודה, שהילדים שלהם עדיין לא בתלמודי תורה, לדבר איתם, כמה כאלה שעל ידי שיחה הצליחו להציל נפשות לדורות, רק לדבר עם ההורים, לשכנע אותם, אפילו אם מתוך כמה וכמה שדיברו איתם לא הועיל, לאחד כן יועיל, היה שווה כל האחרים. חיזוקים, לקרב יהודים לאביהם שבשמיים, לקדש שם שמיים בכל מקום, אלה דברים שהאדם עושה אותם היום, גם מזרז גאולה, וגם בבוא הגאולה, רואים את גדולתו של אותו אדם. שבספר דניאל, בפרק י"ב, שם כתוב שראה את החזון עם גבריאל, המלאך גבריאל שהתגלה אליו, והוא מספר לו כל מה שעתיד להיות באחרית הימים, אז בתוך הדברים הוא אומר על אותה תקופה שיהיה תחיית המתים, והפסוק הבא, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. מה ההבדל בין משכילים לבין מצדיקי הרבים? משכילים זה מי שלומד תורה, אז הוא שכלו מתפתח, הוא נהיה מלומד. המשכילים, אלה שהיום עוסקים בתורה, לעתיד לבוא אתה תראה אותם יזהירו כזוהר הרקיע. היום יש לנו גוף, והגוף הזה הוא אחור, אחרי שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, הגוף נעשה אחור, והוא חוסם בפני הנשמה. וכשהנשמה חסומה, האור שלה לא בוקע החוצה. אבל אדם שעוסק בתורה, מזרים אור אלוקי לתוך עצמו, גם הגוף מתקדש, מתאהר, גם הנשמה מתאהרת. אפילו אדם עובד לפרנסתו, אבל יום יום יודע שיש לו את הזמן של הלימוד תורה, אם זה בחברותה, אם זה בשיעור תורה, אבל הוא יודע חוק ולא יעבור, הגוף מקבל שלוש ארוחות ליום, לנשמה לפחות ארוחה אחת. זה נקרא אדם שהוא משכיל, נעשה חכם בתורה. אומר המלאך גבריאל לדניאל, תדע שבאותה תקופה אחרי תחיית המתים, הרי הפסוק שלפני, פרק י' ב', אני קורא פה מתוך הספר, פרק ב', ורבים מישני אדמת אפר יקיצו, זה נאמר בפסוק ב', על תחיית המתים, פסוק ג', והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, כי אז הנשמה תאיר דרך הגוף, הגוף שקם בתחיית המתים, הוא נקי מאותה זוהמה של החטא של אדם הראשון. ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. מצדיקי הרבים זה מי שפועל לחזק את האחרים, מי שפועל לעשות חסד רוחני עם האחרים. בפרט כתוב שמלמדי תינוקות של בית רבן, הם נקראים מצדיקי הרבים באופן מיוחד. יש כאלה מסתכלים על מלמדי ילדים, מה אתה עובד? אני מלמד בתלמוד תורה. אז מסתכלים עליו ככה שיש לו איזו עבודה פשוטה. אומר הפסוק, תדע, מלמדי תינוקות של בית רבן, שנוטעים בהם אהבה תורה ויראת שמיים מתוך שמחה, בונים את הדור הבא של עם ישראל כראוי, וזה נאמר על מי שעושה את זה כראוי, לא מי שעושה מלאכתו רמייה, אלא מלמד ילדים שבונה אותם לעתיד טוב, הם יהיו באותו זמן ככוכבים לעולם ועד. המילים לעולם ועד הולך גם על המשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, גם על מצדיקי הרבים ככוכבים, שאלה ואלה כבר יהיו לעולם ועד, כי אין מוות ולא חידלון, ולא של גוף ולא של נפש, ואז האדם ניכר במלוא תפארתו לפי גדולתו, על פי מידת העמל שהוא עמל בתקופה הזאת שלפני ביאת המשיח, לבנות לעצמו את העולם הרוחני. כמו שהמשנה אומרת באבות, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. ולכן נאמר כאן הוא מצדיקי הרבים ככוכבים, כוכב נראה מאוד קטן, אבל כשמתקרבים אליו רואים כמה הוא גדול. כך היום יש אנשים שרואים אותם ברחוב, נראים פשוטים, אבל אצל בורא עולם כמה הם חשובים, כמה הם יקרים. ויהי רצון שנזכה במהרה לגאולה שלמה בחסד ורחמים, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.
מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים, מחוברים, משדרים.